אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
בוקר טוב למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. בשעה הזו נשאל מה מאפשר לאנשים לחיות בגובה בסביבות לילות חמצן, ומה באמת מפיקים בני ובנות הנוער מהשעות שלהם מול המסך. אורחות אלכס לויקר ותמנה הולצשטיין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני שרון קנטור, בואו נתחיל. מחקר חדש הצליח לאתר מוטציה גנטית שמאפשרת לקהילות של אנשים שחיים בגבהים בטיבט או בפירו לשרוד את החמצן הדליל. נשמע על המוטציה הזו וגם על האופן שבו התפתחה, מה דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים ממכון דוידסון לחינוך מדעי. שלום.
בוקר טוב.
בוקר אור. עורכת בטיפוס הרים? מטפסת לך?
לא משהו, הייתי אומרת.
לא, אני בקושי לגבורות. אני בן אדם של מישור לגמרי, אז כל השיחה הזו היא מבחינתי, וואו, הסתכלות כלפי מעלה, בהשתאות. תגידי, למה בעצם רובנו מרגישים יותר טוב, את יודעת, בגובה פני הים או באזורים האלה?
כי יש לנו יותר חמצן בגובה פני הים. וכי התפתחנו באבולוציה להיות מותאמים לרמת חמצן הזאת שיש לנו בגובה פני הים.
בבקשה,
וזה מה שטוב לנו איתו. כן. את אומרת, אין טעם לטפס לדברים שאנחנו לא מותאמים להם. אז כשאנחנו בעצם מגיעים לגבהים, קשה לנו יותר לנשום. החמצן לא, אנחנו לא מצליחים לספק חמצן בעצם לכל האיברים שלנו כמו שצריך. ואז יש מה שנקרא מחלת גבהים, אתה יכול להתבטא בבחילות וכאבי ראש וכל מיני דברים כאלה.
אבל מה, מה בעצם אנחנו קורה אצלנו כשאנחנו פוגשים פחות חמצן? מה קורה בגוף?
אנחנו פשוט לא מצליחים לחמצן את כל האיברים שלנו כמו שצריך, ושאנחנו חייבים חמצן כמובן ששתיים יחיו ויפיקו אנרגיה, ולכן אנחנו, יש לנו את כל הסימפטומים האלה. אבל בסופו של דבר אנחנו נתרגל.
כן, זהו.
נכון. אז אנחנו מתרגלים בסופו של דבר, אנחנו נשארים שם, ואחד הדברים שהגוף עושה כדי בעצם להתרגל לשם זה לייצר יותר תאי דם אדומים. תאי דם אדומים זה התאים שבעצם לוקחים את החמצן לכל תאי הגוף. מהריאות לכל תאי הגוף, ואת הפחמן דו-חמצני וחזרה לריאות. תאי דם שמכילים המוגלובין, שקושר את החמצן, ועל ידי זה בעצם שלייצר יותר תאי דם אדומים ויותר המוגלובין, אנחנו מצליחים להתגבר על המחסור בחמצן. הבעיה היא שההתגברות הזאת עצמה היא גם בעייתית. שנייה. כי אם יש לנו יותר תאי דם אדומים,
לבריאות.
אני יותר תאי דם אדומים.
זה הקור הזה בהרים, פשוט הוא מאוד מצנן אותו.
ממש. אז בעצם יש לנו דם סמיך יותר, יש לנו יותר סיכון לקרישי דם, יש לנו יותר סיכון למחלות לב, יותר סיכון לשבץ. יש לנו כל מיני בעיות שנובעות מזה בדיוק כאילו מההתרגלות הזאת, כאילו מהפתרון.
ולא מהדרך חמצן עצמו, אלא מה שהגוף שלנו עושה כדי לחפות על זה.
כדי לחפות על זה. זה כאילו הפתרון, אבל הוא גורם לבעיות עצמם, כשאנחנו חיים שם במשך זמן רב, במשך שנים. אבל בכל זאת יש אנשים שחיים ב-4,000 מטר ואפילו יותר, כל החיים שלהם.
והם לא בסיכון גבוה יותר לבעיות שתיארת?
אז יש אנשים שלא, יש אנשים שלא.
פשוט לא, אוקיי.
אז אחת הקהילות שנחקרה הרבה בשנים האחרונות זה קהילות בטיבט, שחיים ברמות הטיבטיות, שזה מאוד מאוד גבוה, והם באמת מצאו שיש אצלם מוטציה שגורמת לזה שהם לא מעלים את הרמה של תאי הדם האדומים. בעצם תאי הדם האדומים נשארים די נמוכים, ובכל זאת הם מצליחים, מצליחים לנצל את החמצן ביעילות, גם את החמצן המועט שיש בגבהים האלה, אז הם לא סובלים לא ממחלת גבהים, ולא מהתוצאה של כאילו הפתרון במחלת המחלת גבהים, שזה לייצר עוד תאי דם אדומים. והראו באמת יש להם...
ורואים את זה, את אומרת, מדובר במוטציה גנטית, כלומר, זה משהו שהם נולדים איתו, זה לא...
כן, זה משהו שנולדים אותו, יש בעיקר גן שנקרא EPAS1, לא כך משנה למה, שהוא בעצם גן שמפעיל בקרה על הרבה גנים אחרים, ויש להם איזה מוטציה בו, שמתברר שהם קיבלו מהאדם הדניסובי, שזה איזשהו מין או אוכלוסייה של בני אדם קדומים שנכחדו מאז, שכמו האדם הנאנדרטלי, שהם מאוד קרובים אליו, והעמידו תאים עם בני אדם, ובעצם הם קיבלו משם את, את המוטציה הזאת, שעוזרת להם לחיות בגובה.
איך אתם יודעים שהם קיבלו אותה דווקא משם?
כי אנחנו יודעים את ה-DNA של האדם הדניסובי, ואנחנו רואים שזה נמצא אצלו, אבל לא נמצא אצל בני אדם אחרים. זאת אומרת, ממש אותו רצף נמצא אצלו. מה שיש חידוש עכשיו, שזה בעצם יצא מחקר לא מזמן, שהראה שאצל אנשים בקצה השני של העולם, בפירו, שחיים גם הם בגובה בערי האנדים, בעצם יש אצלה מוטציה שונה לחלוטין, אבל באותו גן, שגורמת לתוצאה דומה, שבעצם יכולים לחיות בגבהים, בלי להעלות את הרמה של התאי דם אדומים שלהם, וככה להימנע מהבעיות של התאי דם אדומים.
זאת אומרת שיש שתי דרכים שונות שהגוף עשה בהם את המהלך הזה.
כן, דרכים מאוד דומות בעצם, בעזרת אותו גן, אותו EPAS1, אבל עם מוטציה שונה לגמרי. זאת אומרת, זה התפתח פעמיים בנפרד, גם אצל הטיבטים, וגם אצל אנשי פירו שגרים באנדים, תושבי אנדים. זה מה שנקרא אבולוציה מתכנסת, שבעצם שתי אוכלוסיות, או לפעמים שני מינים שונים, מגיעים לפתרון מאוד דומה, ואתה מתפתח אצלם במערך אבולוציה פתרון מאוד דומה, באופן נפרד לחלוטין, בגלל שיש להם תנאים דומים, בגלל שאפשר להגיד הבעיה הייתה דומה, במקרה של תושבי אנדים ותושבי טיבט, איך להתמודד עם מחסור כרוני וחמצן, בלי להעלות את הסיכון למחלות לב, בעצם התפתח אצלם פתרון כמעט זהה, באופן נפרד לחלוטין.
יש לך עוד דוגמה לתת לנו מהטבע של תופעה כזו?
אז אבולוציה מתכנסת, זה תופעה שרואים הרבה פעמים. אחד הדוגמאות הכי מפורסמות זה למשל, אם תסתכלי על הסנפיר של הקריש והסנפיר של הדולפין, שנראים כמעט בדיוק אותו דבר, ממש ממש דומים. אבל דולפין הוא יונק, בעצם הסנפיר שלו היה פעם רגל קדמית של יונק שחיה על היבשה, זאת אומרת, התפתח ונפרד לחלוטין. קריש הוא כמובן דג, הוא אף פעם לא היה על היבשה, אבותיו אף פעם לא היו על היבשה, אבל האיברים שלהם ממש ממש דומים, בגלל שהם התפתחו בתנאים דומים, בעצם הבעיה שנצבה בפני שניהם הייתה איך לנוע ביעילות במים, בגוף שהוא די דומה בסך הכל, ואין הרבה הרבה שיטות לתנועה יעילה במים, אז בעצם בשני המקרים התפתח איבר שהוא ממש 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 דומה. ואנחנו רואים את זה למשל אצל זאב התסמני, שהוא התפתח להיות ממש דומה לטורפים, זאב תסמני שכבר נכחד במאה ה-20 רק, אבל היה חיית כיס, שבעצם נראתה ממש דומה לזאב, שהוא לא חיית כיס, הוא חיה שונה לגמרי. אבל זה היה
קורה... אני חוזרת רגע ליושבי ההרים בטיבט. אם, מה קורה אם אדם בעל מוטציה כזו חי לא בגובה? הוא מסתגל הפוך?
לא, אין לו ממש בעיה. הוא פשוט לא צריך את המוטציה הזאת. אנשים גם, החוקרים במחקר הזה גם גילו שהמוטציה דווקא שנמצאת אצל תושבי האנדים, יש אותה פה ושם באוכלוסיות אחרות, אבל היא ממש 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 נדירה. היא כנראה לא מזיקה, אבל היא לא עוזרת. ולכן היא לא התפשטה באוכלוסייה, נגיד, של תושבי תל אביב שגרים מגור הפני הים. אז היא כן התפשטה בצל תושבי אנדים, כי הם גרים גבוה.
זאת אומרת, זה מתפתח, כאילו מה, לוקח כמה דורות שיושבים בהר, ולאט לאט הגוף פשוט יוצר משהו שהופך להיות מוטציה גנטית? אני מנסה להבין איך זאת.
לא, מוטציה גנטית פשוט מתרחשת במקרה. אצל תושבי אנדים, הבעלי המוטציה הזאת חיו יותר, כנראה היו להם פחות מחלות לב, היו להם פחות בעיות, חיו יותר, העמידו יותר צאצאים, ובדור הבא היו יותר עם המוטציות הזאת, כי בעלי המוטציה היו להם יותר צאצאים.
הם אלו ששרדו והם אלו שהעבירו את ה... הבנתי, אוקיי, וזה נכון גם לגבי הטיבטים, אני מניחה.
כן, עכשיו אצל טיבטים זה קרה מוקדם יותר, זה קרה לפני, חושבים, משהו כמו 50 אלף שנה לפחות. ולכן עכשיו אצל הטיבטים לכולם יש את המוטציות הזאת. אצל תושבי האנדים ההנחה הישרה היא שזה קרה לפני סביבות 10,000 שנה, ולכן עדיין זה לא אצל כולם, רק אצל חלקם. אצל חלקם עדיין אין את המוטציות הזאת, אז... אין את המוטציה הזאת.
ואז איך המחקר הזה יכול לעזור להם... לאלו שאין להם? יש דרך שבה הם יכולים לסיים?
אז הם חושבים שכן, הם חושבים שהם יוכלו בעצם לבדוק אם אנשים יש להם יותר סיכון למחלות לב או פחות סיכון, ובעצם לעזור פשוט ברפואה אפילו היומיומית שלהם, לדעת מה הסיכונים שלהם לחיים בגובה, מה...
מי שלא נושא את המוטציה הוא יותר מועד לבעיות, וצריך לעקוב אחריו יותר אפילו, למשל, דבר כזה.
למשל.
טוב, השיחה הזו מתכנסת אל סיומה. אני מודה לך, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים, מכון דוידסון לחינוך מדעי. שיהיה יום טוב.
תודה רבה, יום טוב.
אנחנו אל הכאן, ועכשיו מחקר ישראלי חדש בחן את החיים הדיגיטליים של הילדים ובני הנוער שלנו בזמנם הפנוי. וגילה פערים משמעותיים בין בנים לבנות, שנוגעים בעיקר לפיתוח מיומנויות. נפנה לדוקטור מיטל אמזלג, מהפקולטה לטכנולוגיות למידה, במכון הטכנולוגי חולון, HIT. שלום.
בוקר טוב.
בוקר אור. קודם כל אני אשאל אותך, איך הגעת למחקר הזה, ובעיקר לרצון או לצורך להפריד בין בנים לבין בנות?
אוקיי, אז קודם כל זה מחקר משותף של דוקטור שרון ארדוף מהמרכז האקדמי לוינסקי וינגט ושלי. והכל התחיל ממש ממש במקרה. היינו באיזשהו קורס ששרון דווקא העבירה, ובמסגרת איזשהו פאנל שהיא עשתה, היא ביקשה שנביא את הילדים הפרטיים שלנו, וסטודנטים הביאו את הילדים שלהם, והם דיברו על החיים הדיגיטליים שלהם. ופתאום ככה תוך כדי זה שהם התחילו לדבר, אז זיהינו שיש פערים מאוד גדולים בין הדברים שהם מדברים עליהם, והתפתחות מאוד גדולה, כשההבדלים בגילים היו מאוד מאוד קטנים. ואז כשנגמר הפאנל, הסתכלתי על שרון, אמרתי, שרון, אנחנו חייבות לחקור את זה. וככה זה התחיל, ובאמת יצאנו לדרך, היינו צריכות המון, כשעושים מחקר על ילדים, צריך המון המון אישורים של ועדות אתיקה, ואישורי הורים, ו... המון המון בלגן סביב זה, וכשקיבלנו את הכל, התחילה לנו הקורונה. ואז אמרנו, אוקיי, מה עושים?
והחלטנו... זמן טוב למחקר כזה, אני חושבת, כן.
תלוי, כי כדי להגיע לכמויות של ילדים, צריך להגיע לבתי הספר. אז מה שעשינו, התחלנו ממחקר חוטני שהיה מרתק, וראיינו ילדים מכל רחבי הקשת של החברה הישראלית. דיברנו עם חרדים, ילדים. ובני נוער חרדים ודתיים וחילונים וערבים, דרוזים, מכל, ממש 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 מכל הקצוות, והיה נורא נורא מעניין, ואז גם יכולנו לדייק את
השאלות. אבל ילדים שיש להם שעות מסך,
כמובן, זאת אומרת, מה זה שעות מסך?
לא, זהו, אנחנו מדברות על מסך, על מסך אישי, על טלפון, או גם על מחשב? במחקר?
כן, גם מחשב, גם טלפון, גם קונסולות, זה תלוי עד כמה לילדים יש רצון להשתמש ב...
לא, אבל אתן כללתן את כל הסוגים.
נכון.
ובסך הכל כמה ילדים נחקרו, פחות או יותר?
בסביבות ה-2000, הגענו בשאלונים.
אוקיי, כלומר, מחקר שמן לכל הדעות. והאם המחקר הזה הוא היה על סמך דיווח שלהם בלבד?
כן, הוא היה לסמך דיווח שלהם בלבד, גם ברעיונות וגם בשאלונים, כן.
אוקיי, אז מה שאלתם ומה מצאתם?
אז שאלנו על החיים הדיגיטליים שלהם בשעות הפנאי, זאת אומרת, לא עניין אותנו מה קורה בתוך בתי הספר, אלא מה קורה אחר הצהריים, כשהם בעצמם בוחרים מה לעשות. וגילינו המון המון דברים. קודם כל גילינו שהם לא סתם בוהים במסכים, ולא משנה אם זה טלפון היד או מחשב או טלוויזיה, שבתוך הדבר הזה מתקיימת למידה. למידה ספונטנית, למידה שפשוט קורית, לא כי הם רוצים ללמוד, זה תוך כדי. כמו למשל, חבר'ה שאוהבים מאוד לשחק, אז הם חיפשו כאלה שמשחקים ועקבו אחרי אסטרטגיות של משחק, וניתחו כל מיני צעדים. זאת אומרת, ממש ראינו כל מיני תהליכי למידה. זיהינו מיומנויות.
עוקבים אחרי יוטיובר מסוים, או איזה גיימר, כן, ולומדים את השיטות, וחולקים אותה עם חברים, בוודאי.
נכון. וגילינו כל מיני מיומנויות, כמו למשל רכישת שפה חדשה, שאולי זה נראה טריוויאלי, אבל זה לא.
את לא מדברת בהכרח על אפליקציות שדרכן לומדים שפה, אלא עצם זה שאתה נגיד צופה ביוטיובר מסוים שמדבר בשפה מסוימת, אז כאילו על הדרך האנגלית שלך משתפרת.
לא רק, גם עצם זה שאתה משתמש בסטיקרים, זה שפה ויזואלית שאתה מפתח פתאום, אתה יוצר את הסטיקרים, זיהינו המון המון דברים בתוך הדבר הזה. זיהינו באופן מפתיע שיקולי דעת, עוד לפני ההבדלים. זיהינו שהם מודעים לנושא של פרטיות, זיהינו שהם יודעים באיזה רשת חברתית לעשות מה, האם כדאי לי לעלות תמונה שאני מצלם, או לא כדאי לי לעלות תמונה שאני מצלם, איזה צרכים אני רוצה איזה צרכים אני לא רוצה לצרוך. זאת אומרת, ממש זיהינו שיקולי דעת, וזה מיומנויות שלא, גם בספרות, לא מדברים עליהם ולא מכירים אותם. אז תוך כדי...
כלומר, שהילדים ברובם הגדול יודעים מה הם עושים שם. נכון. זאת אומרת, גם אם זה נראה לנו... אולי שלא, הם כן יודעים, זה מה שבעצם מצאתם. אבל מאוד מעניין ההבדל עליו עמדתם בין בנים לבין בנות. תוכלי להרחיב עליו?
כן, אז בגלל שבאמת, שאלת איך הגענו לזה, אז האמת היא שלא חשבנו להתחיל לבדוק הבדלים בין בנים לבנות, אבל זה דבר די בסיסי שעושים כשעושים מחקר, יש, ובטח ובטח שיש כזאת כמות גדולה של נתונים, אז התחלנו להסתכל ככה בצורה יותר ספציפית, וגילינו שיש הרבה מאוד הבדלים, ואני אדבר בעיקר על ההבדלים במשחקים. ששם גם ראינו עושר מאוד מאוד גדול של משחקי מחשב שהבנים משתמשים בהם, שזה משחקים שהגדרנו אותם כמשחקים מורכבים, משחקי אסטרטגיה וספורט, וגם יריות לפעמים, המון 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 סוגים של משחקים שצריך להפעיל שמה, שיקולי דעת ומיומנויות וכולי, בעוד שבנות בעיקר משחקות במשחקים שנועדו להעברת זמן. איפורים, התאמה של בגדים וכולי, שהמיומנויות שנדרשות מהן הן מאוד 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 בסיסיות, מאוד מאוד פשוטות. ואז בעצם הבנו שכבר...
אבל ככלל כמה יותר, אני מניחה ושגם היה הבדל באחוזים בין כמה משחקים במשחקים לכמה לא, הבדל בין בנים לבין בנות.
נכון, מספרים אני לא זוכרת, כי פחות התמקדנו כרגע ב... אני לא זוכרת להגיד לך כרגע את האחוזים המדויקים, אבל הפערים הם מובהקים. זאת אומרת, כל מה שאני מדברת עליו הוא פער מובהק, זאת אומרת שהוא פער גדול.
לא, ברור, אני מבינה, אני רק אומרת שלפני שנגלה מה מצאנו כתוצאה ממה שתיארת, שמשחקי הבנים, שוב, ככלל, מקנים יותר מיומנויות של חשיבה, מהירות, החלטה, כל הדברים האלו, אבל באופן עקרוני, יכול להיות שהבנות משחקות בכלל פחות משחקים, אתם מיומנות האלה הן משיגות במציאות, לא?
אוקיי, אז הבנתי את השאלה, אבל לא. הבנות משחקות. הבנות משחקות לא הרבה במשחקי מחשב, גם הבנים משחקים הרבה במשחקי מחשב, אבל סוגי המשחקים שהם, מה שיפה או לא יפה, זה שהבחירה היא שלהם. זאת אומרת, זה לא שאנחנו כהורים, מחנכים וכולי, אומרים להם תשחקו בזה, זאת הבחירה שלהם, והבחירה מתחילה...
אנחנו יכולים להמליץ.
נכון.
ולא עושים את זה, אנחנו יכולים.
נכון, זה אחת המסקנות שלנו, שצריך. אז... זהו, ואז באמת ראינו את ההבדלים האלה, שאני מסתם, יש עליהם... יש להם המון המון השלכות עתידיות, שחשוב לדבר עליהן, וחשוב להציף אותן. ואני לא חושבת ש...
את אומרת שבדרך המשחקים האלו המורכבים יותר, בעצם הבנים רוכשים את המיומנויות עליהן דיברנו, וזה ילווה אותם גם בשארית חייהם. ככל הנראה.
נכון, יכול להיות שזה יכול להסביר, אולי, חלק מהתופעה, שבנות פחות הולכות למסלולים טכנולוגיים, גם בתיכון וגם בצבא, וגם אחר כך באוניברסיטה ובמקצועות שהן בוחרות, שזה ידוע. ואז אנחנו מתחילות, בעצם מדברות על פערים...
זה לא מסביר, זה חלק מהדבר. כלומר, מראש הרי הן בחרו לשחק המשחקים האלו ולא המשחקים האחרים.
נכון.
זה חלק מהדבר.
ואז אנחנו בעצם, מגיל מאוד מאוד צעיר עד הגילאים הגדולים, אנחנו בעצם הולכים ופותחים 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 את הפערים המגדריים האלה. זה חשוב לדעת, חשוב לטפל בזה.
אין ספק. תראי, למשחקים כמו פורטנייט או דברים כאלה, אנשים מדווחים על כל מיני השלכות שלהם, לא רק למידה של מיומנויות חיוביות כמו שציינת. יש רמות התמכרות למשל, יש כל מיני דברים שאני חושבת שאפשר לבדוק.
נכון, בכל טוב יש רע. אנחנו לא מתעלמות מהדברים השליליים שיש בפעילויות הפנאי הדיגיטליות. יחד עם זאת, חשוב מאוד מאוד לשים את הדגש על הדברים החיוביים הרבים שיש בשימוש באמצעי קצה שונים, ולהבין שמתרחשת שם המון 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 למידה ספונטנית, שהם נהנים ממנה, כיף להם איתה. וזה משהו שאני חושבת שצריך לקחת אותו לתוך מערכות החינוך ולהשתמש בדברים האלה. לא חייבים ללכת ולספח כל מיני טכנולוגיות מאוד מורכבות כדי להגיד, הנה, לימדנו היסטוריה בצורה כזו וכזאת. קחו את הדברים שמשתמשים בהם ביום-יום, ותעשו איתם דברים מדהימים. הם אוהבים אותם, זה שלהם. מדברים על למידה רלוונטית? זאת למידה רלוונטית.
אבל איך אפשר, בהנחה שכן רוצים שידעו היסטוריה, או שפה עשירה, או גיאומטרי, לא, את כל דבר, איך אנחנו... יכולים בתוך המשחקים הנתונים, כי כן שוחחנו כאן בשבוע שעבר על פיתוח של משחקים יהודיים, ללימוד של דברים ספציפיים מאוד למתמטיקה. Mm-hmm. אבל איך אפשר להשתמש במשחקים האלו כדי ללימוד את הדברים שציינתי? קשה מאוד.
זה מספר שבאחד מהרעיונות סיפר לנו אחד הילדים, שהוא משחק במשחק היסטורי, וכדי להבין טוב יותר את כל מה שקורה שם ואת המהלכים שכדאי שהוא יבצע וכולי, הוא הלך וחקר על הדמויות ההיסטוריות ועל התקופה ההיסטורית, ובעצם למד מיוזמתו כדי להתקדם במשחק. ועל זה אני מדברת.
אוקיי, אוקיי. נגיד שהוא בא לבנות איזה כפר בימי הביניים, הוא קצת למד על ה... אוקיי.
למשל. או את רוצה לזרוק איזשהו כדור בזווית מסוימת, אז צריך קצת להבין בפיזיקה וזוויות, ואפשר לקחת כל דבר לכל כך הרבה מקומות לימודיים, ולעשות את זה בכיף.
כן.
זה מומלץ, מומלץ מאוד לעשות את זה.
יפה, אני מאוד מודה לך, דוקטור מיטל אמזלג מהפקולטה לטכנולוגיות למידה במכון הטכנולוגי חולון HIT. תודה.
תודה רבה לך. ביי.
אנחנו רוצים לספר לכם עכשיו על פודקאסט נהדר, שאני חושבת שיעניין את מאזיני שלושה שיודעים, למקרה שאינכם מכירים אותו. הוא נקרא סוכן חלל. פרק סיום העונה שלו ממש שודר עכשיו, אבל כמובן שהעונה כולה מצויה להזנתכם ביישומון של תאגיד השידור. אנחנו נפנה כעת לבר חיון, יוצר ומגיש הסקט סוכן חלל. שלום.
אהלן, מה נשמע?
היי, בסדר. יופי של הסקט, תודה רבה לך.
תודה לכם.
מאוד נהנית. בוא ספר לי, איך הגעת בכלל? מה לך ולחלל?
אני חושב שלכולם יש משהו עם חלל, רק שהם לא יודעים את זה עדיין. אבל לי יש משהו עם חלל, אני חושב שזה מהבית. אבא שלי היה איש תעשייה אווירית שהיה לו את החיידק הזה. אני בכובע המוקדם יותר הייתי עיתונאי שהתמחיתי בהנגשה של תחומי מדע, ואיכשהו התגלגלתי לסוכנות החלל הישראלית. ומשם הכל התגלגל.
אוקיי. ספר לנו קצת במה עסקו הפרקים. אילו שאלות שאלת?
אז בגדול אני מדבר שם על בני אדם שחיים בחלל ועל מקום היקום בחיי האדם. יש לנו מלא שאלות מעניינות כמו מהו העולם הכי מוזר ביקום, בעצם על... איזה עולמות יכולים לקיים חיים, האם נוכל אי פעם לצפות ברגעי המפץ הגדול, או איך ייראו שמי הלילה בעתיד הרחוק, הממש רחוק, עוד מיליוני ומיליארדי שנים.
כן, זה הפרק האחרון ששודר ממש עכשיו, נכון? על איך ייראה הלילה בעתיד.
הלילה בעתיד, כן. אבל גם על תעשיית החלל. למה תעשיית החלל למעשה צריכה להמשיך להשתנות כמו שהיא משתנה עכשיו? יש ממש מהפכה בתחום הזה, כדי שנצליח להנחית בני אדם על מאדים, שזה משהו שמבטיחים לנו כבר איזה 50 שנה, ולא קורה.
אתה מתכוון לכניסה של כסף פרטי בעיקר? למה אתה מתכוון בשינוי הגדול?
כן, יש כאן בעצם כל מיני שינויים, גם של מזעור של טכנולוגיה, אבל גם של כניסה של שוק פרטי שהיא חסרת תקדים, וכל מיני אפשרויות שיגור שמוזילות את הגישה של בני האדם לחלל. זה משהו באמת דרמטי מאוד. זה בפרק של האם אי פעם בני האדם יגיעו למאדים.
כן, ומה אתה חושב על זה? על הכניסה של הכסף הפרטי לענף? אתה נשמע לי אופטימי וחיובי.
אני לגמרי אופטימי וחיובי. אני כן מעלה את הספקות האם בני אדם יגיעו למאדים, בגלל שזה נראה לכולם שזה מעבר לפינה, אבל זה נורא נורא קשה. זאת משימה מטורפת. אני חושב שזה יהיה אפשרי בסופו של דבר. אם הסטארשיפ של אילון מאסק למשל יצליח להתרומם, זה יהיה גיים צ'יינג'ר. זה יהיה ממש, זה יפתח הרבה אפשרויות. ומה שמעניין זה שבסופו של דבר, המטרה הגדולה הזאת של להגיע לירח, להקים שם מושבה ולהגיע למאדים ולהקים שם מושבה, הן בעצם מתבררות כמטרות עקיפות, שבמהלכן אנחנו מפתחים טכנולוגיה שעוזרת לנו כאן, בכדור הארץ. זה מעניין לדבר על זה.
מה זאת אומרת? תסביר לנו.
אז למשל, ניקח את זה לרמה המקומית. יש חברה בשם הליוס, שחברה ישראלית, היא במסגרת המאמצים האמריקאים להגיע לירח ולהקים שם מושבה, הם פיתחו טכנולוגיה שעוזרת להם לפרק חול ירח ולחלץ ממנו חמצן, כי אנחנו נצטרך הרבה חמצן בירח, ותוך כדי תהליך הם גילו שהם בעצם יכולים גם להפיק מחול, החול בירח הוא מאוד דומה לחול כאן, אז הם גילו שהם יכולים להפיק ממנו גם כל מיני מתכות, ברזל, ולמשל לעשות את זה בצורה הרבה יותר נקייה וזולה ממה שמפיקים, מאיך שמפיקים ברזל כאן בעולם, בכדור הארץ.
והדבר הזה פותח להם. אבל אתה לא באמת חושב שכל חקר החלל הזה, בעצם הבנפיט הגדול ממנו יהיה טכנולוגיות מקומיות? זה יצא נחמד, אבל זה לא לב הדבר, נכון?
זה כל הזמן מחזיר אותנו לכדור הארץ. אני חושב שזה אפילו לא רק ברמה של הטכנולוגיה הקונקרטית כזאת או אחרת. הודו נגיד, הודו היא כבר מעצמת חלל. היא הגיעה לירח לאחרונה, הנחיתה שם חללית. וכן, לגמרי יכול להיות שיש, מה זה יכול להיות? זה פתוח. יש שם מדענים שכל מה שמעניין אותם זה לברר מה הטמפרטורה בעומק מסוים בחול בירח. אבל תכלס, מה שהמשימות האלה עושות, זה שהן פותחות אפיקי התקשרות עם מדינות עסקיים, עם מדינות אחרות, וזה ממצב את הודו כמעצמה טכנולוגית שזה מאוד עוזר לה בהרבה תחומים אחרים. לגמרי.
אנחנו מסתכלים על כדור הארץ, ואנחנו יודעים מה עוללנו לו. עשינו גם דברים טובים לעצמנו, כמובן, רבים מאוד, אבל אנחנו יודעים שההביטט שלנו לא נמצא במצב מצוין. אתה פשוט אומר, כן, יאללה, בואו נמשיך ונעשה את זה במקומות אחרים?
במקומות אחרים, בגרמי השמיים, את מתכוונת?
כן, כן. אני מתקשה להגיד, נהדר, ניתן למין האנושי להגיע לירח ולמאדים, כי הם עושים את זה מצוין. אנחנו לא נמצאים נזק אדיר.
זה לא שיש הרבה מה להרוס כל כך במאדים. מאדים, התנאים שם הם כל כך קיצוניים, שמשבר אקלים בכדור הארץ עם מתקפת זומבים, עדיין יהיה יותר נוח לגור כאן בכדור הארץ.
נכון, מאשר. אבל מה לגבי הירח?
הירח עוד יותר קיצוני ממאדים אפילו, יש שם, במאדים יש טיפה אטמוספירה, יש, אבל כן, אני, זאת אומרת, אני מבין למה את מתכוונת, אבל זה לא שאנחנו נוסעים לשם בשביל להרוס, אנחנו נוסעים לגלות יבשת חדשה, אפשר להגיד, יבשת שהיא בחלל.
כן.
וזה, כן, אני חושב שמעבר לתועלת, יש פה הרבה תועלות אחרות.
כן, שוב, תלוי מאיזה כיוון אנחנו מסתכלים, ללא ספק. אתה זוכר את עצמך בתור ילד חושב על החלל ומשווה את זה למה שאנחנו רואים היום, ואתה אומר, וואו?
כן, קודם כל הסקרנות שלי בתור ילד, כאילו, זה התחיל ממקומות הרבה יותר רחוקים, כאילו, שאלות כמו מה זה אינסוף ומה יש... מה יש אחרי הגבול האחרון ואיך אפשר להגיע אליו? אני חושב שזה מעניין כל ילד, ועל זה אני מדבר גם הרבה בפודקאסט. אבל מבחינה טכנולוגית, אם זה מה ששאלת, אז אנחנו, כן, בעולם אחר לגמרי עכשיו, השיגורים כל כך זולים יחסית לפעם, שהרבה יותר חברות ומוסדות אקדמיים יכולים להרשות לעצמם לשגר לחלל, וזה עוד ילך ויתרחב. אנחנו נראה הרבה יותר שימושים ללוויינים, למשל. יש כיום כבר כל מיני חברות, שוב, חברה ישראלית, Space Farm, נגיד, ששולחת מעבדות רפואיות לחלל, כי מסתבר שבמיקרו כבידה יש כל מיני תהליכים מועצים שאפשר לשחק איתם ולפתח תרופות בחלל. דברים שלא היו חושבים עליהם פעם, כי היה פשוט יקר מדי. כאילו, עכשיו אפשר, יש יותר מרחב תימון, יותר מרחב משחק.
כן. דיברנו כך הרבה, ולא שמענו אפילו פיסה קטנה מתוך ההסקט שלך. בואו נשמע, סוכן חלל, כמה שניות.
החלק המדהים ביותר בכל זה הוא לצאת החוצה להליכת חלל. אתה בתוך חללית לאיש אחד, זו חליפת החלל שלך, ואתה זז בחלל יחד עם העולם. זאת נקודת מבט אחרת לגמרי. אתה לא מסתכל למעלה אל היקום, אלא אתה וכדור הארץ נעים יחד, דרך היקום. Ground control to Major Tom.
Ground control to Major Tom. זה יפה, אתה מנסה גם ללמד, אבל גם להקנות אהבה באיזשהו אופן, נכון? יש גם משהו קצת רומנטי.
כן, תראי, אני חושב שמה שחשוב לי בפודקאסט הזה, שיותר אנשים יבינו לא רק את כמה התחום הזה משפיע על החיים שלהם ברמת הטכנולוגיה והמדע, אלא שתחלחל גם איזו הבנה שאנחנו כבר בחלל, כמו שזה ציטוט של קריס אטפילד, מה שאני מביא שם. אנחנו כבר בחלל עם ספינת כדור הארץ שלנו, ואת יודעת, פעם כל אחד גר בכפר שלו, ולא הייתה סיבה לדעת מה קורה במדינה אחרת, יבשת אחרת, זה בכלל, וואו, מה אכפת לי. כיום זאת נחשבת לנקודת מבט קצת ילדותית, כאילו העולם סובב סביבך, וכל העולם שלך זה רק הכפר שאתה חי בו. כמו שאמרת קודם, אנחנו למדנו מאז שכדור הארץ הוא מערכת אקולוגית שבה הכל קשור להכל, וחוץ מזה שאנחנו רואים את עצמנו בתור תושבי ישראל, אנחנו יודעים גם שאנחנו תושבי העולם. אז התקווה שלי היא להרחיב את הפרספקטיבה הזאת לחלל החיצון. אני חושב שקודם כל זה נרטיב שבראש ובראשונה מעודד לסקרנות, לחקירה. אני גם אדבר על זה בפרק הראשון של העונה הבאה. אני חושב שאם אבות אבותינו לא היו מסתכלים לכוכבים, לא הייתה לנו מתמטיקה, לא היה לנו מדע, לא היה לנו טכנולוגיה. אבל מעבר לעניין הזה של הסקרנות והחקירה, זאת גם נקודת מבט שמגמדת בעיות ארציות, וממש מחברת בין בני אדם באופן כללי. כאילו זה רומנטי, אני חושב שזה מאוד ריאלי, זה מאוד קורה.
כן, לא, רומנטי במובן שגם באמת מתעסק במי אנחנו כבני אדם בתוך הדבר הזה, ממש כמו שאמרת. אז באמת אמרת, העונה הבאה, מה יהיה הפוקוס שלה?
אז אנחנו כרגיל מתפזרים להמון תחומים, אין איזה פוקוס ספציפי, אבל אנחנו כן נחזור קצת לכדור הארץ ונדבר על כמה הוא בעצם מיוחד מבחינת התנאים מסביב בחלל שגרמו לו להיות משהו ואפשרו את החיים. אנחנו נדבר גם על מה הסיכוי לחיים אחרים, במקומות אחרים, ולמה אולי לא נפגוש חייזרים אף פעם. אולי איך נהיה גזע בן כוכבי? מלא שאלות. יש מלא שאלות מחכות בעונה.
שאלה אחרונה בענייני רדיו, כי איך אתה רואה את קהל היעד של סוכן חלל? מי בעיניך הוא קהל היעד?
אז זהו, זו שאלה מעניינת.
כי זה הסקט מתעתע במובן הזה, אני חושבת. לכן אני שואל.
נכון, נכון, נכון. העלית נקודה ממש מעניינת. הכוונה היא להנגיש לנוער ובוגרים את תחום החלל, ואני מגלה שגם ילדים שומעים את זה, זאת אומרת ילדים בני 11, 10, 12, ועפים על זה, וגם בוגרים ששומעים, הרי מה אני כאילו מגיש פודקאסט מחללית, ויש לי שם מחשב חללית, והיא סיידקיק כזו, זה ממושחק, אז בהתחלה החשש שלי היה שמבוגרים יגידו, זה לילדים, וילדים יגידו, רגע, לא הבנתי. וגיליתי שזה ממש ההפך, ילדים מתים על זה, ומבוגרים כאילו מקבלים את כל הדברים האלה שחלקם ילדים לא מתקשים קצת להבין. אז כל אחד מקבל מזה משהו, כשאני חושב שנוער ובוגרים יותר זה קהל היעד המושלם בשביל זה.
יפה, אז נזכיר שוב, העסקת סוכן חלל, העונה הראשונה אך הסתיימה, אתם יכולים למצוא אותה ביישומון העסקתים של כאן, והעונה הבאה תעלה כנראה ביולי. אני מודה לך מאוד, בר חיון, יוצר, מגיש העסקת סוכן חלל, להתראות.
ביי, להתראות.
ואחרי הפסקה קטנה, הנה אנחנו שוב עם הקתדרה למוזיקה של הפרופסור משה זורמן, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה, בשיתוף הדוקטור אסטרית בלצן. שלום.
שלום, בוקר טוב.
איפה היית? מה זה הסיפור הזה?
אז המסע האחרון של המשפחה באמריקה כלל, מלבד ביקור נכדים כמובן, גם ביקור בניו אורלינס, העיר שבה הזמן עוצר מלכת. א', איפה נוחתים? נוחתים בנמל התעופה בינלאומי על שם לואי אמסטרונג. ונוסעים בסטריט קאר, בת 100 שנה אולי, ומגיעים די עם הסטריט קאר הזה לרובע הצרפתי, הפרנץ' קווטר, ולפתע הרחובות מתחילים לנגן. תענוג לכל מוזיקאי. בכל פינת רחוב נגנים שמנגנים את המוזיקה המקומית, מוזיקת הדיקסילנד, שיצא מפה וכבשה את העולם כולו.
ותמיד השואלים את השאלה. ברור התיירות, אתה יודע, אם לא את התיירות, זה לא היה ממשיך ככה, זה פשוט ממשיך להזרים כסף, אז זה עובד.
לא כנראה, אבל גם זה אמיתי לגמרי, והסיפור שדווקא ניו אורלינס, העיר שהיא לא קטנה, היא לא גדולה, ונמצאת בפעתי דרום ארצות הברית, איך היא הפכה להיות מקום הלידה של המוזיקה האמריקאית, שאחר כך זכתה לשם ג'אז. אז יש כמה סיבות כמובן, חלקם היסטורית, חלקם סוציולוגית. א', ניו אורלינס נמצאת על שפך נהר המיסיסיפי. זה הנהר ששימש מרכז מסחרי של סחר הימי והיבשתי במשך המאה ה-19, ומפה יצאו הספינות שהגיעו בסופו של הדבר לערים גדולות בצפון, כמו ניו יורק ושיקגו. אבל מה שיותר חשוב, ניו אורלינס הוא מקום של מפגש תרבותי בין מהגרים אירופאים, ניו אורלינס, ניו אורליאן, זה הרי הייתה קולוניה צרפתית במקור, והאנשים של הקהילה והקהילת העבדים השחורים בני המקום. וכמובן שם התפתח גזע אנשים מאוד מיוחד שנקרא הגזע הקריאולי. זה גזע מעורב שהאנשים שלו קיבלו חינוך מעורב וזכו ליהנות גם מהעולם התרבותי של האדם הלבן וגם של האדם השחור. והכי מעניין, ניו אורלינס הוא המקום היחיד באמריקה שאפשר לשחורים לערוך טקסי וודו ולהשתמש בטופים אפריקאים. עד היום יש קונגו סקוור במרכז העיר. בקיצור, המוזיקה בניו אורלינס נושקת לחיים כל הזמן. מצעדים ברחוב, טקסי הלוויה וחתונה כמובן, והכל מתקיים ברחוב באמצעות נגנים. עכשיו, איזה נגנים? כיוון שהכל קורה ברחוב, כל הכלים תמיד יהיו כלי התזמורת של המצעדים. קלרינט, חצוצרה, טרומבון.
כלים שאפשר לשאת אותם איתך.
כלים שלושה סטרסה ויש מספיק רעשנים כדי להתגבר על רעש הרחוב שמסביבך. וזה ככה עד היום, זה האנסמבל שמקבל את פניך בניו אורלינס. עכשיו בוא נשמע קצת את המוזיקה ונראה מה מיוחד בה. נתחיל באחד הקטעים הכי מפורסמים, כשהקדושים צועדים בסך, When the Saints Go Marching, לואי אמסטרונג וקבוצת מלווים. אבל שימו לב, הסיפור הזה של הסגנון המיוחד הזה שהתפתח, לואי אמסטרונג וקבוצת הנגנים, אבל האלתור הוא לרוב גם אלתור פוליפוני. מה זאת אומרת אלתור פוליפוני? אלתור רב קולי, שבחלק גדול מהזמן הנגנים מאלתרים בו זמנית ביחד, כולם ביחד, ואז השמחה כמובן היא מרובה. אז בואו נשמע את כשהקדושים צועדים מסך, לואי אמסטרונג וקבוצת מלווים, When the Saints Go Marching In. וכמובן, השמחה מרובה.
כן.
עכשיו, איך אני יודע שזה לא הקלטה מקורית מחוצות ניו אורלינס, אלא הקלטה מאוחרת יותר שנעשה באולפן, כיוון שקבוצת הכלים המלווים כוללת גם קונטרבס. כלי שכמובן אתה לא רוצה ברחוב, יצטרף יותר מאוחר בהקלטות אולפן. ולא היה בקבוצת נגנים מקוריים. אז מה עושים? מה, איך מחליפים את הקונטרבס? איזה כלי משמש במקום הקונטרבס בחוצות ניו יורק? זוהי הטובה הגדולה והמגושמת מתזמורת המצעדים. ונגני הטובה בניו אורלינס הם וירטואוזים ונותנים לכלי המגושם והגמלוני חיים חדשים. בוא נשמע קטע אופייני, וקסם לנו נורא לראות את הכלים, אתה צריך להזדחל לתוכם כדי לנגן, והפייה הענקית שלהם. נשמע קטע סולו לנגן טובה מלווה בקרש כביסה. קרש כביסה הופך להיות אחד מכלי הקשה ברחובות ניו אורלינס. ככה נשמע נגן טובה בניו אורלינס.
זה כבר נשמע את הקלטה מרחוב, או מבר, או משהו
בטח,
כזה.
בטח, זה הקלטה מרחוב בניו אורלינס. אבל מה שאותנו הפתיע זה הריטובה, כדי לנגן בה בזריזות, צריך למלא את הכלי כל הזמן באוויר. והחברה האלה, יש להם מה שקרוי, משאבה טבעית בריאות, והם נגנים בלי הפסקה לכל אורך הקטעים, משהו בהחלט מיוחד. אבל בואו נחזור עוד פעם לחדוות האלתור הרב קולי, שזה הדבר המיוחד. בדיקסילנד. כאן בקטע המסוים לפנינו הם מאלתרים על גבי מנגינת ספיריטואל שחור, שיר דת קושי שנקרא Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. בוא נשמע איך החבר'ה מאלתרים ביחד, וזה מה שיוצר בעצם את הסגנון של הדיקסילנד, וזה מה שיוצר את החדווה. מנגנים ביחד.
He rambled all around, in and out of town. He rambled, he rambled.
לאן נמשיך? שישאר לנו זמן לפחות עוד קטע אחד?
עכשיו, אי אפשר לבקר בניו אורלינס כבר בלי להגיע לגדה של הנהר המיסיסיפי שחוצה את העיר. כאן אתה עומד על שפת הנהר הגדול, ולא יכול שלא להיזכר בשיר שנכתב על הנהר במחזמר ספינת השעשועים שואובוט. שיר שהלחין ג'רום קרן למילים של אוסקר המרשטיין, הפועל השחור שר על סודותיו של הנהר. Old Man River, that Old Man River, he must know something but don't say nothing. He just keeps rolling, he keeps on rolling along. והמנגינה הזאת המופלאה משחזרת את הגדולה של האי, של הנהר. ופה שר לנו את זה פול רובסון, זמר הבאס השחור, בביצוע המקורי.
There's an old man called the Mississippi, that's the old man that I'd like to be. What does he care if the world's got troubles? What does he care if the land ain't free? Old man river, that old man river.
טוב, קיווינו לשמוע עוד משהו, אבל זמננו הגיע לסיום, אז נפצה הפעם הבאה. פרופסור משה זורמן, תודה רבה לך.
תודה רבה.
לחיי הנסיעות הבאות שלך, תודה.
בסדר.
But old man river, he just keeps rolling along. You and me, we sweat and strain.
כמובטח, אנחנו רוצים לשוחח כעת על העתיד של עולם משחקי המחשב. דמיינו לעצמכם צוות של מוחות, שבעצם מורכב כולו עם בינה מלאכותית, שהמטרה היא פשוט לייצר עבורנו בדיוק את המשחק שמתאים לנו. נשמע על כך מהדוקטור רועי צזנה, עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. שלום.
שלום, שלום.
אתה משחק, אגב?
האם חזירים מתפלשים בבוץ? האם דרקונים נושפים אש? איזו שאלה זאת?
אוקיי.
מי לא משחק היום?
לא יודעת, לא הייתי משוכנעת בכך, אולי אין לך זמן.
גברתי, אני גיימר.
אוקיי, אוקיי. אז השיחה הזו כולה היא בידיעה וב...
אני מהברנג'ה, אני מבפנים.
אוקיי, אתה מהברנג'ה.
כן. אוקיי. רק ערוץ טוויץ' עדיין.
אז בוא ספר לנו, לאן התחום הזה הולך?
בשמחה. הוא הולך למקום נהדר, כרגיל, בשיחות שלנו. אבל, תראי, אני אוהב להסתכל על המדע הבדיוני, הרבה פעמים כחוקר את העתיד. המדע הבדיוני מסורת לנו אפשרויות לעתיד, והרבה פעמים אנחנו רואים את הטובות מביניהן מתממשות. לפעמים גם את הרעות מביניהן, אבל, אבל לא ניכנס לזה. ו... יש ספר מדע בדיוני שהפך כבר לקלט, המשחק של אנדר, ובספר הזה יש את הילד שהוא הגיבור, והוא עובר טיפול פסיכולוגי מאוד מאוד יוצא דופן, הוא משחק במשחק מחשב, הוא מתמודד במשחק המחשב הזה עם מכשולים, עם אויבים, וכל אחד מהם בוחן אותו בדרך שונה ומלמד אותו לקחים על עצמו. והמשחק מותאם אישית עבור אנדר, ומשתנה בצורה אוטומטית, בהתאם להתפתחות הנפשית שלו. עכשיו, כשקראנו את הספר הזה לפני כבר 20-30 שנים, זה היה נשמע כמו, טוב, מדע בדיוני, אבל אנחנו רואים את הדברים האלה סוף סוף קורים, ואנחנו רואים כבר היום משחקים ראשונים שהם, הייתי מגדיר אותם כמעט כאוטונומיים, כלומר, קורים בעצמם. ואני רוצה להביא 3 דוגמאות לזה. בסדר? כדי להראות איך הכלים האלה מתפתחים. הדוגמה הראשונה, אנחנו למעשה כבר דיברנו עליה, אני חושב, לפני כמה וכמה וכמה שיחות בינינו. זה מגיע ממחקר מספטמבר 2023, שיצרו בו למעשה קהילה של בינות מלאכותיות, אבל יותר נכון לקרוא לזה חברה, חברה כמעט משחק, כמו שפועל כבר מתחרים.
הכפר החביב הזה, כן.
אז הכפר זה היה, נכון, הכפר זה דוגמה אחת, אבל אני מדבר על מחקר עוקב, שהשתמש פחות או יותר באותם עקרונות, ומה שקרה שם, אם בכפר כל אחד היה, אחד היה אבא, אחד היה ילד, הלכו ועשו דברים שבני אדם רגילים עושים בכפר, במשחק הזה, משחק, כן, בסימולציה שיצרו במחקר השני, כל תפקיד בחברת משחקים אויש על ידי בינה מלאכותית. אז היה את המנכ״ל, והיה את קצין הטכנולוגיה הראשי, והיה את המעצב הגרפי, וכן הלאה. וכשאמרו לך...
וכל תפקיד כזה הוגדר? כלומר, זה
כל תפקיד כזה הוגדר? Okay. כן, הוגדר, אמרו לבינה מלאכותית, את מעצב, הסבירו למה זה אומר, את מפתחת, הסבירו למה זה אומר, והטילו על המנכ״ל של החברה, לפתח משחק די פשוט, כנקרא בומוקו, מחקר סיני, ואת מכירה את המשחק הזה כנראה כחמישה בשורה, או בטור או באלכסון.
אה, בטח.
כן, נורא פשוט.
משחקת את זה כמובן עם כפיסים קטנים בתוך מתקן פלסטיק, אבל אוקיי.
בכיף, כן. ומה שקרה זה דבר באמת מופלא, המנכ״ל, שהוא בינה מלאכותית, לקח באמת את ההובלה, הוא פיתח אסטרטגיה, ואז הוא התייעץ עם בעלי התפקידים הבכירים האחרים בחברה, גם הם בינות מלאכותיות, כדי לדייק את האסטרטגיה.
איך הוא התייעץ איתם? מה זה התייעץ איתם?
הוא דיבר איתם. כמו שבינה מלאכותית היום בעצם מפיקה טקסט, ואת יכולה להגיד לה לערוך בעצמה את הטקסט שהיא הפיקה, תנסי את זה פעם, תגידי לה לכתוב סיפור קצר, ואז תגידי לה, עכשיו אתה עורך, מה הבעיות שאתה מוצא בסיפור הזה, את תראי שהיא עושה עבודה נהדרת בלבקר את עצמה. לא תמיד בלתקן, אבל בלבקר את עצמה. ובאותה הצורה בדיוק, המנכ״ל הווירטואלי, העביר את האסטרטגיה שלו ל-CTO הווירטואלי, שאמר לו בחזרה מה דעתו על זה כ-CTO, המנכ״ל תיקן בהתאם, ה-CTO תרגם את האסטרטגיה הסופית למתכנת, למעצב הגרפי, לכותב הטכני, כל אחד עם בינה מלאכותית, כל אלו דיברו גם הם אחד עם השני, החליפו הערות, שאלות, ביקורות, רעיונות, ויצא משחק מחשב. כמעט. למה אני אומר כמעט? כי נוצר מזה הרבה מאוד קוד, 86% מהקוד פעל מצוין. והחלק, ומה שנשאר שלא עבד, חצי מזה זה בגלל בעיות טכניות ומחר שזה שטויות, שבאמת ברמה של מתקנים את זה מיד. החצי השני זה בגלל שבינה מלאכותית לא מבינה קונטקסט עד הסוף, וייקח עוד קצת זמן לטפל בזה. אבל בסופו של דבר נוצר למעשה משחק שמראה ש... בינה מלאכותית, כשאתה מפרק אותה למולטי-אג'נט סיסטמס, למערכות מרובות סוכנים, שכל סוכן אוטונומי כזה מדבר עם האחרים, הם יכולים למעשה לעשות ביחד עבודה של, לא של מחלקה שלמה, של חברה שלמה, ולפתח משחק שלם.
חדשות מעניינות לעולם העבודה, אוקיי.
אוי ואבוי, כן. כן. ומצד שני, תחשבי על זה, כל בן אדם עם רעיון, יכול לבוא, לשים $50 כדי להריץ את כל הבינות המלאכותיות האלה. ובסופו של יום הרעיון שלא פתאום קורה עם אור וגידים. וכמובן, גם הבינה המלאכותית תביא את הרעיונות.
אנשים יהיה הרבה מאוד זמן לשחק משחקים, אז אולי המנגנון הזה הוא בו היגיון. הולך להתפנות להם הרבה מאוד זמן.
כן, אל תדאגי, אנחנו כבני אדם תמיד, תמיד מוצאים במה לעשות עם הזמן. תשאלי את כל מי שישב מול פייסבוק, וחמש שעות אחרי זה קם והמשיך בעבודה שלו. אבל אני רוצה לקחת אותך דווקא לזווית ישראלית, כי יש שני... ישראלים שעושים משהו מאוד מאוד מעניין הזה שיכול ללמד אותנו על העתיד של המשחקים, וגם לחבר אותנו למשחק של אנדר, כן, המקורי. השניים האלה, שהיה לי כיף לדבר איתם, קוראים להם רועי אלטמן ויאל אלדר, וכשהם, הם אגב גיימרים, כן, גיקים, הם לפני שנתיים בערך הם עבדו על משחק לוח של Dungeons and Dragons, ואז צ'אג' כן, החבר'ה גיימרים. ואז ChatGPT יצא לאור, והם לימדו אותו את המשחק שהם עשו, ופתאום הוא התחיל לספר להם בדיוק מה קורה במשחק. ואיך הם אומרים, זה עבד כמו כסף, ואז הם עשו משהו מדהים. הם יצרו מנוע משחקים שנקרא מיוז. והמנוע הזה, אני קורא לו מנוע אחד, אבל בעצם הוא מאוד מאוד דומה לצוות השלם של הבינות המלאכותיות, סיפרתי לך עליו קודם. מה שקורה זה כששחקן מתחיל לשחק במשחק של החברה הזאת, שאגב נקרא Meat Maker AI, אז השחקן בוחר את הדמות, מספר מה,
Meat Maker,
מה הדמות
כאילו שלו. מחולל Meat מיתוסים.
Maker, מחולל המיתוסים, mm-hmm, כן. Okay. השחקן בוחר את הדמות. עכשיו, מיוז בעצם קורא מאחורי הקלעים לצ'אט GPT, ואומר לו, עכשיו תפיק את השלב הראשון בהרפתקה שהשחקן יוצא אליה. ושיחקתי בזה, וזה באמת נורא כיף ונורא חמוד, שהוא מתאר לך, אוקיי, הנה מה שקורה קודם כל בהרפתקה, ואז הוא שואל אותך, מה אתה עושה עכשיו? ונותן לך אפשרויות, לא רק זה, אלא שמיוז גם קורא במקביל, לא רק ל-ChatGPT שייצר את הטקסט, אלא גם ללאונרדו, שזה מנוע בינה מלאכותית אחרת, שמייפיק תמונות שמתארות את מה שקורה במשחק. והוא מקורא לבינה מלאכותית אחרת להפיק את מוזיקת הרקע, ולבינה מלאכותית אחרת להקריא בקול את הטקסט, כדי ששחקנים יוכלו גם לשמוע את זה. ובקרוב הוא גם יוכל להפיק סרטוני וידאו שלמים, שיתארו את ההרפתקה, כי ראינו כבר איך סורה עובדת.
כלומר, בעצם זה מייצר בזמן אמת את הדברים שאתה בוחר במשחק?
בדיוק, בדיוק. זה מייצר עבורך בזמן אמת לא עוד חלק בהרפתקה של טקסט, אלא טקסט ותמונה וסאונד, ובקרוב גם וידאו.
זה כיף? לא יותר כיף לקבל דווקא, שבאזורים האלה גם שתהיה לך איזושהי פסיביות? זאת אומרת, לקבל עולם שכולו נברא עבורך על ידי מישהו אחר? שתכנן ויצר וחלם, שזה לא תוצר של הדברים שנמצאים אצלך בראש?
זה כל היופי. יש כאן קסטומביליות ופרסונליזציה מאוד מאוד גדולה. אם את מעדיפה עולם אחר שיבצר במיוחד עבורך, את יכולה. אם את רוצה להיכנס לעולם שבו נמצאים עוד הרבה מאוד אנשים, את יכולה. ואגב, גם הם עצמם, אלטמן ואלדר, סיפרו לי את זה, שהרעיון שלהם, העתיד, שהם רואים, זה שאתה תוכל, אתה אוהב את הוויצ'ר, אתה תוכל לצאת להרפתקה בעולם של הוויצ'ר שהיא אינסופית, שיכולת כאן לנצח, כי אתה נכנס לתוך עולם קיים. אתה רוצה את God of War, סיימת את הקמפיין המקורי של החברה, אתה יכול להמשיך גם כן באותו העולם.
כלומר, אם עד עכשיו יש גיימרים שלא עצרו לארוחת צהריים, כפי שמדווחות לנו אמהות מסוימות, זה הולך להחמיר, זה מה שאתה אומר בעצם, כי זה הולך להיות אינסופי.
אז מצד אחד אפשר לראות את זה ככה, מצד שני בואי נודה באמת, יש היום כמות אינסופית גם ככה של תוכן שנוצרת על ידי בני אדם. מי שחשובים לו משחקי מחשב יותר מארוחת צהריים, יוכל להישאר שם בכל מקרה עד אינסוף. אנשים יצטרכו למצוא את האיזון, אבל אני רוצה רק להגיד לך משהו אחד שבאמת באמת תפס אותי, מה שאלטמן אמר לי, שהוא אומר, שאלו אותנו מתי היה לנו זמן לכתוב את כל הסיפורים האלה. שזו מחמאה אדירה עבורו, כי הוא בעצם, כי אנשים חושבים שבן אדם כתב את המשחקים האלו, ושואלים אותם, מה אני אמור להגיד למחשפה בשלב התשיעי של המשחק? ואלטמן אומר לו, אני לא יודע, אני לא מכיר מחשפה. הבינה המלאכותית המציא את כל הסיפור שלה עבור השחקן הזה, וזו רק דוגמה אחת קטנה לעולם, באמת המופלא, החדש הזה שמשחקים שאנחנו עומדים להיכנס אליו. אגב, יש יותר נוסף בישראל, שכבר מתחיל לשלב את הבינה המלאכותית ביחד עם השעון החכם שלך, כדי שגם תדע מה הדופק שלך, איך הנשימה שלך, ותוכל להתאים את עצמה אליך, והוא רוצה לעשות זה בשביל פסיכולוג ממוחשב. אבל תחשבי איזה דבר זה, כשיש לך משחק שיכול להיות קשוב אליך, שעוזר לך ללמוד על עצמך, כי על שפת הפסיכולוג קשה לקבל באמת באמת עזרה, אבל כשזה בתוך משחק, פתאום אתה, יש לך אוטונומיה, ואתה יכול לבחור את הבחירות, ואתה יכול להיכשל ולקום מחדש, ולהמשיך הלאה וללמוד תוך כדי.
אתה אמרת עכשיו שלשפת הפסיכולוג אי אפשר לקבל עזרה, ושנראה לך שעזרה טובה יותר תגיע בתוך משחק מחשב?
אני משוכנע בזה לגמרי, כי על שפת הפסיכולוג אתה, בעצם הפסיכולוג מנסה להכניס אותך לעולם הפנימי שלך, וללמוד על עצמך וכן הלאה, אבל איך אנחנו לומדים באמת? אנחנו לומדים מהתנסויות, אנחנו לומדים מפרויקטים, אנחנו לומדים יותר מכישלונות ופחות מהצלחות, אבל בעולם הפיזי מאוד מאוד מסוכן להיכשל. בעולם המשחק אתה יכול להיכשל, להבין מה עשית לא בסדר, ללמוד מזה ולהשתפר. זו סביבה שבה אתה יכול באמת ללמוד על עצמך עם מינימום חשש. אני חושב שיש כאן פוטנציאל עצום של משחקי העתיד וגם לפסיכולוגיה, ולכל תחום בחיים שלנו למעשה.
טוב, מעניין, זה בכלל מתחבר לשיחה שערכנו כאן בשעה הראשונה, נטען בזכות שילוב של משחקים, יותר משחקים בתוך בית הספר, אז נראה שמתארגן פה איזה קמפיין. דוקטור רועי צזן, עתידן וחוקר המרכז בלבטניק באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה.
תודה רבה, יום טוב.
להתראות. אסטרטגיית התערבות אקלימית חדשה מטלטלת את העולם המדעי. מדובר על זריעת עננים בסטרטוספירה. למה לזרוע עננים שם? ולמה זה מטלטל את העולם המדעי? תשובות לכל השאלות יגיעו אלינו כמובן מהפרופסור יואב יאיר, חבר סגל בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. שלום.
היי, בוקר טוב, שרון.
בוקר אור. אנחנו מנסים, כמובן, כי מדי שבוע, אתה ואני משלבים ידיים, ומנסים לרסן את ההתחממות הגלובלית.
כן, נכון, זאת אחת הגישות הידועות בשם הכולל, גיאו-אינג'ינירינג, או הנדסת אקלים. יש, כאמור, שתי משפחות עיקריות לאסטרטגיות המכוונות להתערבות במצב של אקלים כדור הארץ. אחת נקראת carbon dioxide removal, כלומר, הוצאת CO2 שפלטנו לאטמוספירה בצורה יזומה, זאת גישה אחת. יש כמובן תתי משפחות, לא ניכנס אליהם היום, יש עשרות רעיונות וסטארט-אפים בתחום הזה, ואולי נקדיש לזה פעם שיחה אחרת. הגישה השנייה היא solar radiation management, לנהל את כמות קרינת השמש המגיעה אל פני כדור הארץ, מתוך רצון להפחית את המערכת, את האנרגיה בכלל המערכת. זאת אומרת, אם אני מכניס פחות אנרגיה מהשמש, אז מה שיקרה, הקרינה התת-אדומה שנפלטת מפני השטח של כדור הארץ, תקטן בהתמדה גם כן, ואז פחות תיבלע באטמוספירה על ידי אפקט החממה שנגרם מתוספת גזי חממה, כמו CO2 ומתאן, ואז זה בא לציון גואל, כן, מצליח איכשהו...
אפשר להגיד שזו אסטרטגיה יותר מניעתית, נכון?
נכון, כן, זה שתי גישות שהן לא סותרות זו את זו. אגב, הגישה של Solar Radiation Management היא מאוד מאוד, איך לומר, שנויה במחלוקת ונתונה לביקורת עזה, ולכן מה שאת אמרת על טלטלה בעולם המדעי, היא, כן, היא מתארת נכון איזשהו שינוי די דרמטי שהתרחש בשנתיים האחרונות בגישה בכלל לרעיונות שקשורים לניהול קרינת השמש הנכנסת, ויש כאן ארסנל שלם של רעיונות, זה שנדבר עליו תכף הוא רק אחד, מגלריה שלמה של התערבויות אפשריות במאזן האנרגיה של כדור הארץ, למשל בניית לווייני מראה למיניהם, שיבסטו את כמות הקרינה על ידי הצוותם בינינו לבין השמש בנקודה אסטרטגית, כך שנוכל לשלוט בלוויינים הללו שכמו טריס יבסטו את אנרגיית השמש. הרעיון של הקבוצה של שוורץ ושותפיו מהמעבדה לכימיה של נואה בקולורדו מתייחס למשהו אחר לחלוטין, והוא אומר את הדבר הבא. בסטטוספירה יש בועות גדולות מאוד של אדי מים שמגיעות לשם כאשר עננות ערמתית, אינטנסיבית ועוצמתית מצליחה להסיע אדי מים מהאטמוספירה הנמוכה אל תוך הסטטוספירה. להזכיר למאזינים, סטרטוספירה זו שכבה יציבה, שנמצאת בגבעים של בין 9 קילומטר כבסיס הסטרטוספירה באזורים הצפוניים, הקרים, ו-15 קילומטר באזורי המשווה. זה בסיס הסטרטוספירה, והיא מתנסית עד לגובה 50 קילומטר. בתוכה יש גם את שכבת האוזון החביבה שמגינה עלינו, אבל מה שמאפיין את השכבה זאת יציבות. כלומר, חומר שנכנס אליה נשאר שם להרבה מאוד שנים. ואנחנו יודעים שעדי מים, גז חממה מאוד מאוד אפקטיבי, לא פחות ממתאן ו-CO2, ולכן עדי מים שנכנסים לסטרטוספירה שוהים בה הרבה זמן. וכגז חממה, המשמעות היא שהם תורמים להתחממות של הסטרטוספירה עצמה. והמחקר הזה של שוורץ ושותפיו אומר את הדבר הבא. בואו ננסה
בוא
למנוע...
בואו לא ניתן למים להגיע לשם בכלל, כן.
בדיוק. בואו נייבש את הסטרטוספירה מידי המים, משום שאנחנו יודעים איכן מתרחשת אותה התלכלכות, אומרים אותה חדירה של לחות מגבהים נמוכים, באמצעות אותם עננים קונבקטיביים, שאגב דיברנו עליהם בשבוע שעבר בקצרה בתשובה למאזין, אז בואו ננסה לרסן את הקונבקציה הזאת, או לייבש אותה. והשיטה שהוא מציע, הקבוצה שלו מציעה, היא די מוכרת אולי למאזין הישראלי, בואו נעשה זריעת עננים. אבל לא ביודיד הכסף, אלא בחומר אחר, ביסמוט תלת יודי, שהוא חומר גבישי, אפרפר, שחור, לא רעיל, שמבנה הגבי שלו דומה מאוד לגבישי הקרח שאנחנו מוצאים, או לגרעיני התקרחות בעננים, שמוצאים באופן טבעי, ולכן הרעיון לזרוק, לפי החישוב שלהם, 2 קילוגרם בשבוע של חלקיקים מאוד מאוד קטנים, גודל של 10 ננומטר, לאטמוספירה העליונה, באותם מקומות גיאוגרפיים שבהם אנחנו יודעים יש את הדי מים הללו, לגרום לייבוש הסטרטוספירה ולצמצום החימום שנגרם היום באופן טבעי בעקב החדירה של הדי מים לסטרטוספירה הנמוכה.
על איזו רמה של צמצום אנחנו מדברים? כמה זה יכול לעזור? זה משהו אפקטיבי?
זה אפקטיבי למחצה, בוא נאמר, החישובים שהם עשו באמצעות המודלים שלהם, אומרים שהם יקטינו או יעשו אופסטינג רק ל-1.4% מההתחממות שנגרמת על ידי התוספת של פחמן דו-חמצני לאטמוספירה וגזי חממה אחרים. כלומר, יש כאן איזשהו שינוי עדין, אבל אם עושים אותו בצורה יעילה ומתמשכת, זה השיג לנו קירור מסוים לאורך זמן. שוב, החישובים שלהם מראים שנדרשת התערבות קטנה וכמעט, כלומר...
כן, אמרת 2 קילו, זה נשמע...
2 קילוגרם בשבוע. כן, כן, למה זה נובע? למה צריך כל כך מעט? ישאל המאזין. אז התשובה היא, המחקרים של נאסא ומיפוי של אותן פלומות של ידי מים שחודרים מהטרופוספירה, מהגבעים הנמוכים, אל תוך הסטרטוספירה, למעשה יש רק מעט מאוד מקומות בעולם, והמיפוי מראה שבכמעט 50% מידי המים נמצאים רק באחוז אחד מאותם זרמים אנכיים חזקים, או מה שנקרא overshooting tops, הפלומות הללו שעושות overshoot ונכנסות פנימה לסטטוספירה. אז אם אנחנו נצליח למפות אותם באמצעים כאלה ואחרים, ולשלוח לשם בלונים, שנושאים עמם את הביסמוט התלת יודי הזה, אז אנחנו נייבש את הסטטוספירה. לכאורה, פתרון אלגנטי וקל לבעיה מאוד מאוד גדולה, שדורש, איך לומר, התערבות כירורגית.
כן, אבל בטח יש כן. דבר כזה השלכות, לא?
כמובן שיש לא השלכות. תהיה. למה הזריעה הזאת יכולה להיות חרב פיפיות? משום שהקבוצה של שוורץ טוענת שאנחנו נזרוק את החלקיקים הללו, נעבה את הידי מים שנמצאים בסטטוספירה, הם יתגדלו לכדי חלקיקים גדולים של עננים, שיתחברו זה עם זה, יעשו מה שאנחנו קוראים collision coalescence, כלומר התנגשות, התחמדות, גידול לגדלים כאלה, שהם יצליחו פשוט לצנוח מהסטטוספירה הגבוהה למטה כמשקעים אל האטמוספירה הנמוכה, ויחזרו אל פני השטח. שזה הרעיון הבסיסי של זריעת עננים, כמו שמדינת ישראל עשתה עשרות בשנים, להגביר את כמויות המטר מהעננים בטרופוספירה. אז פה הרעיון הוא לייבש את הסטרטוספירה על ידי זריעת עננים בגרעיני התקרחות. אבל זה לא אומר שזה יצליח, משום שיש סכנה שנשיג את האפקט ההפוך. כלומר, ניצור עננים בסטרטוספירה, אבל לא עננים בשרניים שיכולים ליצור משקעים, אלא עננים גלילים כמו צירוס, ענני נוצה מוכרים לכולנו, והצירוסים עובדים באטמוספירה בצורה הפוכה לחלוטין, משום שהם... בולעים קרינה תת אדומה שאמורה להיפלט לחלל ומקרינים אותה חזרה על פני השטח. להלן, השגנו בדיוק את התוצאה ההפוכה. אז כן, ככה זה okay. כשמנסים לעשות הנדסת אקלים, והחישובים הם תיאורטיים ללא proof of concept בשטח עצמו. Okay. כלומר,
התחלנו את השיחה אבל בטלטלה הזאת, בעצם דברים שהיו נחשבים ל... ביג נו נו, נקרא לזה, היום הם כבר יותר מקובלים, אפשר להגיד, כן, אולי נשקול את זה, כן? ולמה
כן,
בעצם
כן, שקורה? לא, אני מסכים, בדיוק מה שאת אמרת, זה, וזה גם כתוב במאמר שהתפרסם בסיינס, כריוויו על המאמר שפרסו שוורץ ועמיתיו בסיינס קומיוניקיישן, שזה לפתע הפך להיות לגיטימי לדבר על סולר גיאו אינג'ינירינג.
למה? מה ש... קרה?
אז זהו, אני חושב שיש שני דברים שמתרחשים. אחד, ההכרה שגם למרות המאמצים הכבירים שמתבצעים במישור הפוליטי, כלכלי, להקטין את כמות הפליטה של גזי חממה על ידי מעבר לאנרגיות מתחדשות ולדקרבוניזציה מוחלטת של הכלכלה, אנחנו לא עושים את זה מהר מספיק. האנושות פולטת משהו כמו 40 מיליארד טון פחמן דו-חמצני לאטמוספירה כל שנה. פשוט מעצם זה שאנחנו מפיקים חשמל, מפיקים מזון, חקלאות, תעשייה, תחבורה, תעופה, כל זה, וכמובן גידול האוכלוסייה שדורש עוד ועוד, השקעת אנרגיה, כל זה גורם לעלייה רציפה ומתמדת, ואנחנו לא מצליחים, למרות שיש מאמץ אינטנסיבי לעבור לאנרגיות מתחדשות, להוריד את כמות הפליטה. ולכן יש דיבור על, כמו שאמרתי בהתחלת דבריי, סילוק פחמן דו-חמצני מהאטמוספירה באמצעים יזומים, carbon dioxide removal, אבל זה היום ממש בשולי השוליים, אנחנו רק בהתחלה, והכמות הכי גדולה שהסטארט-אפ הכי מצליח, ClimaWorks, שנמצא באיסלנד, מסלק, היום זה 5,000 טון בשנה. אז סדרי הגודל ברורים, 5,000 טון מול 40 מיליארד טון. אנחנו לא שם. וההכרה הזאת שאנחנו לא נספיק לסלק CO2 מהר מספיק, ואומר, נגרום להמשך ההתחממות ושינוי האקלים הנלווים, שאגב אותם אנחנו כבר רואים במו עינינו, ועדויות לכך מתסברות על בסיס יומי. שרון, אני רק לא אצטט הבוקר את הממצא החדש, אבל אולי אני אגיד אותו בכל זאת. פברואר היה פברואר החם ביותר בהיסטוריה ever. כן?
אוי, באמת? פברואר. דווקא היה לי די יותר. אחורה...
אוקיי. כן, כן, זה לא היה כזה חודש פברואר חם מעולם, לפחות במיליון שנים האחרונות. אז אנחנו רואים בטח את השינויים הללו.
זאת אומרת, ככל שהמצב מחמיר, שוקלים גם פתרונות שנקרא להם במרכאות יצירתיים יותר, או אפילו אולי מסוכנים יותר.
נכון, אתה אמר בדיוק את זה. אני לא אגיד שעושים אותם, אבל לפחות הם לא מוקצים מחמת מיעוס, ואף אחד לא דן בהם, אלא להפך. יש גישות הרבה יותר זהירות, ובוא נאמר, הדעת נותנת שאולי באמת סולר גיאו-אינג'ינירינג זה עוד אחד מהכלים בארסנל שלנו לנסות להתמודד עם השינוי שעשינו. יש למשל גישה שאומרת, בואו ננסה להתערב לא בסטרטוספירה, אלא למטה, בעננים הנמוכים, מה שנקרא Marine Stratocumulus Brightening. ננסה לעשות את העננים שמכסים 50% מהאוקיינוסים בכל רגע נתון, לעשות אותם יותר בהירים, ואז האלבדו של כדור הארץ יהיה גדול יותר, נחזיר ישירות לחלל יותר אנרגיית שמש, ובמשתמע נגרום לפחות התחממות. אז גם על זה מדברים, זריעת עננים בגובה נמוך, ולא בסטטוספירה, אבל שוב, הדלת נפתחה לשפע של רעיונות שפעם, כמו שאמרתי, הס מלהזכיר. ועכשיו הקהילה המדעית, כולל חוקרי אקלים, איך לומר, פתוחים יותר לרעיונות, פשוט כי אנחנו מתקרבים למשבר, ואולי חלילה לנקודה של נקודת העל חזור, ה-point of no return, שלאחריה האקלים יצא משליטה, וכבר לא משנה מה נעשה.
פרופסור יואב יאיר, חבר סגל בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל, תודה רבה.
וכן כן, להתראות שרון.
אנחנו עם פיתוח ראשון מסוגו בעולם של סטארט-אפ ישראלי, זה הגיע כבר לחנויות בישראל, מדובר על בדיקת הריון חדשה שמבוססת על דגימת רוק. נפנה לדוקטור רלוקה כהן, המנהלת המדעית בחברת סליגנוסטיקס. שלום.
שלום, שלום, בוקר טוב.
בוקר אור. אז ברכות, זה נמצא כאמור על המדפים בישראל, אבל כבר, בעולם כבר ניתן להשיג אותה מספר חודשים, אני חושבת, אולי יותר זמן אפילו?
נכון, נכון. במהלך המחצית השנייה של 2023 התחלנו למכור באירופה, בעיקר באנגליה, אירלנד ומעט בשוודיה. נמכרו כבר כמעל 100,000 יחידות.
איך זה שאצלם ככה יותר איזי, או שזה מקובל שבעולם קודם ואחר כך בישראל? אנחנו יותר מחמירים?
לא, זה הלך במקביל, אבל, ותכננו לצאת כמעט באותו זמן, אבל אירועי השביעי לאוקטובר קצת דחו את הכל, כמו שדחו לכולם, אני מניחה. אז פשוט חיכינו קצת עם ההשקה ועם כל הפרסום לצורך זה. זה הגיע למדפים אפילו מעט קודם.
הבנתי. בואי נדבר על הבדיקה עצמה. עד אתה, כידוע, הבדיקות הביתיות האלו היו מבוססות שתן, ואתם בעצם הופכים את זה למשהו שמבוסס רוק. איך זה יעבוד?
נכון. זה עובד על אותו חלבון בדיוק. אנחנו לא ממציאים פה את הגלגל ומחפשים מרקר חדש. אנחנו עדיין מכוונים לזיהוי בטא ה-ACG. הוא פשוט מופרש ברוק. הרוק הוא נוזל דיאגנוסטי, יש בו כמעט את הכל. הקושי זה להצליח למצוא את החלבון המתאים. אז אנחנו פיתחנו מגוון של שיטות שמאפשרות לנו לעבוד עם הרוק ולגרום לו להפוך נוזל שאחר כך אפשר גם לעשות לו דיטקציה. כי אם לוקחים רוק של אישה בהיריון, טריפ, מבלי לעשות איזשהו טיפול מקדים, לרוב לא יראו כלום. אז פה יש איזה שיטות שאנחנו פיתחנו, אנחנו כולנו החברה מהאוניברסיטה העברית, אנחנו ארבעת המייסדים האחרים.
יש כל מיני תקים, את יכולה קצת לזוז נגיד ליד החלון או משהו?
רגע.
יש. בואי ננסה, יש פשוט נתקים לפעמים. אז את אומרת שכשלוקחים רוק של אישה כמות שהוא, בעצם לא רואים בו כלום. אז מה השינוי שעשיתם?
נכון. השינוי שעשינו הוא שאנחנו עושים איזשהו טיפול מקדים לרוק. אנחנו מעבירים אותו בפילטרים ייחודיים, שנמצאים בתוך הבדיקה, כלומר, הנבדקת לא צריכה לעשות שום דבר. היא בעצם מקבלת, הבדיקה מורכבת משני חלקים, יש ידית, מכניסים ידית לפה, והספוג, יש שם הספוגית שאמורה לאסוף את כמות רוק מספקת. ברגע שנאסף מספיק רוק, היא מבריגה את זה הלאה לתוך, אנחנו קוראים לזה יחידה אנליטית, זה לתוך איזה שרבול ארוך כזה, שבתוכו יש מגוון, יש כמה פילטרים שמכילים טיפולים, זה הפטנט שלנו, מה שנקרא, מה שיש שם בפנים. Okay. והרוק נשחט דרך זה, ובעצם מגיע לסטריפ, לנייר הזה שנותן את התשובה, החיובי או שלילי, מגיע רוק מטופל. אם לא מגיע רוק מטופל, הרוק הוא נוזל מאוד בעייתי. הוא משתנה במהלך היום בין אנשים שונים. אצל אותם האנשים במהלך היום יש חלבונים שונים שמופרשים, אז הוא נוזל שקשה לעבוד איתו.
זהו, אני חושבת גם לגבי הבדיקות שמבוססות שתן, אז אמרו תמיד שזה של הבוקר הוא האמין יותר. מה נכון. לגבי הרוק? יש שעה שבה הרוק הוא אמין יותר? נגיד, זה משנה מה אכלתי, מה לא אכלתי?
לא, לא. אין, אפשר לבדוק בכל שעה במהלך היום, רק צריך לדאוג שזה נעשה לפחות חצי שעה אחרי שתייה ואכילה. כלומר, אי אפשר לקחת ביס ותוך כדי לבדוק, זה לא יעבוד.
אוקיי. כשניסו לאורך השנים, הרי הבדיקות שהיו עד עכשיו הפכו ליותר ויותר אמינות. בעצם מה שיפרו שם עד היום, בבדיקות שמבוססות על השתן?
בבדיקות השתן, את שואלת?
כן, כן. מה שיפרו
שם? בבדיקות השתן, אז היו שתי התקדמויות עיקריות שאני רואה בשוק. אחת זה יותר בדיקות דיגיטליות. כלומר, אישה לא צריכה לפרש לקרוא, זה פס, זה חלש מדי, זה חזק מדי, אני רואה פס, לא רואה פס, אז יש חיווי דיגיטלי. הבדיקה okay. עצמה, כאילו, בסופו של דבר זה אותו הדבר, יש שם מספיק.
זהו, אבל מבחינה כימית כן היה שיפור.
מבחינה כימית לא זה אותו שם. הדבר, פשוט שמו עוד רידר מעל זה, ולאישה יש חיווי, פרגננט, נון פרגננט. כאילו פשוט התשובה היא מטווחת על ידי מישהו, על ידי משהו. עוד אפיק שהלכו אליו זה לנסות לבדוק כמה שיותר מוקדם. 4 ימים לפני איחור בווסת, 3 ימים. כאילו, הלכו או על זה או על זה.
וזה לא דרש, הניסיון לדייק את זה יותר, כלומר, ברמה של התיארוך. זה לא דרש שינוי כימי של הבדיקות עצמן, של הרגישות שלהן?
כן, מנסים כל הזמן להעלות את הרגישות. הבעיה עם הבדיקות האלה, שככל שתשימי עליהן יותר נוגדן שיזהה את הבטא ה-ECG, יש סכנה לקשירה לא ספציפית. ואז זה מה שנקרא false positive. מקבלים תשובה חיובית כשאין את האנליט בתוך הדגימה. אז זה בלנס מאוד מאוד...
עדין.
מאוד עדין, מאוד מאוד.
כן. מה רמת הדיוק של הבדיקה שלכם?
הבדיקה שלנו מדויקת יום אחרי האיחור בווסת, במעל 96%. כמובן, ככל שבודקים קצת יותר מאוחר, זה עולה משמעותית.
כי בעצם, מה באמת נראה ברוק?
אותו חלבון. אותו חלבון. אנחנו בודקים את אותו הדבר, את הבית ה-ECG. פשוט, אם מסתכלים על זה, על ההפרשה שלו, על ההתבטאות שלו בצורה כרונולוגית, הוא מופיע קודם כל בדם, אחר כך בשתן, ולבסוף ברוק. אז אנחנו היינו צריכים לעבוד מאוד מאוד קשה כדי לזהות כמויות באמת ממש מינימליות שמגיעות לרוק.
כן.
כלומר, אם נשים את זה במספרים, בדרך כלל בדיקות שתן, הן מזהות, גם המאוד מאוד מוקדמות, מזהות החל מ-10 MIU. MIU זה, זה היחידות של, של החלבון הזה. זה כמו להגיד מיליגרם ל-ML. זה לא זה, זה MIU. אנחנו מזהים בערך אחד, אפילו קצת פחות.
וואו, אוקיי.
אבל הזמן שלוקח לו להגיע לרוק הוא טיפה ארוך יותר.
אוקיי, אבל הבדיקה היא עדיין בדיקה מיידית, נכון?
נכון, נכון, תוך 15 דקות.
אוקיי.
נכון, נכון.
תגידי, את הטכנולוגיה הזאת, שפיתחתם פה, את הדבר הזה, ניתן להעתיק אותו לבדיקות אחרות? נגיד, אפשר להבחין
את עוד דברים? כן, כי אנחנו, המטרה שלנו שזאת תהיה פלטפורמה. הטכנולוגיות האלה שפיתחנו עם העבודה, כדי לעבוד על הרוק, ולאפשר דיטקציה, זה בעצם רק יריית הפתיחה מבחינתנו. אנחנו כרגע עובדים על פיתוח בדיקה לסטרפטוקוקוס בגרון, מה שיאפשר דיגום מאוד נוח של ילדים. הרבה יותר קל לתת רוק לתוך הידית, מאשר שדוגמים לתוך הצוואר ומחאיבים וזה לא נעים. אנחנו גם בתהליך פיתוח... זה קצת יותר, בשלבים יותר מתקדמים, אבל אנחנו רוצים להתחיל לפתח בדיקת סרטן ברוק, סרטן הלוע, שהוא אחד מהסרטנים, הוא מאוד אלים. בדרך כלל גם איתו הזיהוי המוקדם הוא לא אידיאלי. אז עד שמגלים שיש סרטן, וכבר שלבים מתקדמים בדרך כלל, ופה מדובר על סרטן שהוא... באזור שלנו, ממש בתוך הפה. והשמיים הם הגבול. אנחנו גם פיתחנו בדיקת קורונה לרוק בשעתו, אבל זה כבר קצת פחות רלוונטי בימינו.
עד כמה הבדיקה הזו היא יקרה יותר מהקודמות?
זה כמעט אותו מחיר, או אפילו זול יותר מהמקבילות. כרגע זה נמכר בסופר פארם במחיר של 24.90 ליחידה.
זין הזול.
יפה.
טוב, נאחל לכם בהצלחה עם הבדיקה הזו ובכלל עם הטכנולוגיה החדשה והמבטיחה. תודה רבה לך, דוקטור רלוקה כהן, המנהלת המדעית בחברת סליגנוסטיקס. תודה, להתראות.
תודה רבה, יום טוב.
אנחנו עם פינת האמנות של יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אמנות. שלום.
בוקר טוב, שרון.
בוקר אור, מה שלומך?
שומעי לא רע. אני מרגיש שבילינו, נהננו, כלבים, חתולים, חמורים, זה המצחיק, אבל עכשיו צריך לגשת לעבודה, שרון. בואי ניגש למפלצות.
למפלצות, אוקיי. כלומר, כן דברים שעשויים לראות לנו חייתיים, אבל הן חיות יציר דמיוננו.
לגמרי.
אוקיי.
אנחנו מתחילים את מסע המפלצות שלנו עם אירונימוס בוש. ואני חושב שכל המאזינים מכירים את הדימויים הסיוטיים, המפלצתיים, הסוריאליסטיים, אין לי מספיק עוצר מילים לתאר אותם, המפלצות המוזרות, מלאות הדמיון וההשראה והגרוטסקה של בוש.
כן, מי שלא זה, מכיר... זה בהחלט מאוד מיוחד, דווקא בגלל, כמו שאמרת, או שלא אמרת, הערבוב שלהן בין משהו שנראה מאוד מאוד ריאליסטי לבין משהו שהוא מפלצתי. זה כן. מה שמחריד בהן, אני חושבת.
יש בהם אפילו איזה משהו, את יודעת, לפעמים בתוך התיאורים של בוש יש חלליות ודברים כן. שקיעים כמו הייטק. אתה כאילו, זה מרגיש...
הוא הצייר כאילו... של המדע הבדיוני בעיניי, ללא ספק בכלל.
ממש. ובאמת, יש כמה דברים שצריך להתעכב עליהם לפני שמתחילים, כי הם די מדהימים. והדבר הראשון שאני רוצה להתעכב עליו זה מתי זה צויר. כי האינסטינקט של רוב המאזינים, כשהם רואים את הציורים האלה של בוש, להגיד, זה עתיק, זה 1100, 1200, 1300, זה כזה, את יודעת, גרגולים של כנסיות, והשערים הגותים האלה מלאי המפלצות, שנועדו להפחיד את העם הנבער מכל דעת,
שזה כאילו מין בהלת ימי ביניים כזאת, אתה אומר.
כן, אבל כשאת מסתכלת על התאריכים, הוא פחות או יותר בין תקופתם של מיקלאנג'לו, ליאונרדו ורפאל. זאת אומרת, הדברים האלה צוירו ב-1500, 1504, זאת אומרת, כשהוא מצייר את זה, מיקלאנג'לו עושה את הקפלה הסיסטינית, ורפאל את הסטנצה, והאנשים כאילו, אתה יודע, זה רנסנס.
אז מה קורה בראש של האיש הזה למען השם?
אז רגע, תכף ננסה להגיע למה שקורה בראש שלו, אבל עוד משהו קטן על הדבר הזה של לצייר ככה ב-1504. אני חושב שצריך להגיד שאחד היתרונות בעולם העתיק הזה, שבו לא היה פייסבוק ולא היו רשתות חברתיות, זה שאתה לא ראית מיד מה כולם עושים והעתקת. והייתה אפשרות לשונות אמיתית. אתה חי לך באיזה חור, בגבול בין בלגיה של היום להולנד, ו... אתה לא רואה, אתה לא מטייל בעולם, אין לך מטוס, אין לך אינטרנט, ובאמת, האומנות יכולה להיות יותר מגוונת. זאת אומרת, היום כולם עושים את אותו דבר, כי כולם רואים כל הזמן את כולם, אז אני חושב שיש איזו נקודה שצריך להצביע עליה. אם כן, מה קורה לאירונימוס?
תפיסה מרעננת יחסית לשאר האנשים שמדברים בתוכנית. אתה אומר, לא, דווקא ההסתגרות עשויה להוביל למשהו שהוא מגוון יותר, בגלל שהאדם בעצם נמצא בתוך ראשו. אוקיי.
לגמרי. אז ככה, בוש נולד ב-1450 ומת ב-1516. הוא בא ממשפחה של ציירים, והוא היה חלק מאיזושהי קאט, יש חוקר בשם פרנגר, שכתב על זה, עשה מזה קריירה, קאט שכנראה היו ככה יותר מטירנים מינית, לא רוצה להגיד אורגיות פרועות בכנסיות חלילה, אבל אורגיות פרועות בכנסיות,
בוש היה חבר בקאט של אורגי? מה אתה אומר?
יש הגורפים, אנחנו לא יודעים עבור 500 שנה.
זה מסביר לא מעט מהאמנות שלו, אני מרגיש שממש חסר לי הפרט הזה עד עכשיו, אוקיי.
עוד פרט ביוגרפי שנראה לי מעניין, זה שכשהוא היה בן 13, הכפר שלו, הכפר שממנו הוא לקח את שמו, שתזכחי לי אם אני לא אנסה לבטא הרפוגן בוש במבטא עברי, עלה בלהבות, והוא ראה איזה 3,000 איש נשרפים בעודם בחיים, רצים מהבתים שלהם, קופצים למים כדי לחבות. כשאתה אומר, הוא ראה דמעות בין מזעזעים, זה גם חרט לו בראש את התחושה הזאת שהגיהנום והארץ אינם כה רחוקים, זה מזה כפי שנדמה.
כשזה טוב. בעצם מה שאנחנו רואים, אנחנו מדברים הרי בעיקר על טריפטיכון המפורסם, נכון? על גן התענוגות הארציים.
נכון.
שבאמת, כשאנחנו מסתכלים עליו טוב, אנחנו רואים שהכל מעורבב מדי, נכון?
לגמרי. תראי, אני לא רציתי להביא, נכון, לא הבאתי את התמונה הכללית, הבאתי רק פרטים של מפלצות, כי לא רציתי להיכנס לדיון בתיאולוגיה, ובגן עדן וגיהנום, רציתי לדבר על המפלצות, אבל בהחלט, זאת התמונה של טשטוש מוחלט בין הגיהנום, גן עדן והארץ, וקשה לדעת מה יותר נורא שם, גן עדן או גיהנום הארץ. נראה לי שהארץ הכי גרוע שם.
כן, נדמה לי שכן.
ואני מציע שלושה נתיבים, שלוש מסגרות פרשניות לעולם הפרוע והמפלצתי של בוש. המסגרת הפרשנית הראשונה שאני מציע היא שפה. הרנסנס הצפוני מטורף על משחקי שפה. כשאת מסתכלת על ברויגל או על נדרלנדיש פרוברבס, את מכירה את הציור הזה של ברויגל משפטים נדרלנדים שיש בו 100 אמירות, וגם דיברנו על זה כשדיברנו על ון אייק, הם מכניסים משחקי שפה, ובאמת אפשר לראות בדימויים שהבאתי, למשל יש את האיש שמפליץ ציפורים, אתם תיכנסו לאתר, לעמוד פייסבוק של כאן שלושה שעדים, אתם תראו שציפור גדולה אוכלת מישהו והוא מפליץ ציפורים, זה משפט בהולנדית, כן, מפליץ ציפורים, אני מניח שזה מי שמדבר שטויות.
כלומר, המפלצות נשענות על ביטויים, נגיד,
לגמרי, גם נתתי תקריב על איש אחד שיושב לעשות קאקי ויוצאים לו מטבעות של כסף, הוא משלשל מטבעות, גם זה ביטוי על בן אדם שכנראה בזבזן, כן, פזרן. זאת אומרת, אנחנו רואים שהמפלצות האלה קשורות לדברים בשפה, אז זה נתיב פרשני אחד שבטוח עבורנו למפלצות של בוש. השני קשור באמת למה שנגענו בו קודם, שערי הכנסיות, הגרוטסקות, הימי ביניימיות וזה, ופה אפשר להגיד שפחות או יותר, הרנסנס פשוט מאחר להגיע לצפון, כי הוא פרויקט איטלקי שקורה בפירנזה ורומא, והטכניקה איך לצייר כבר מגיעה, אבל הרעיונות, כן, פיצ'ינו, מרנדולב, כל זה, זה יגיע עוד יותר מאוחר, יגיע עם דירר נקיד. אז זה נתיב פרשני אחד נוסף שאפשר להציע. הוא חשוד בעיניי, אני שם עליו כוכבי. אבל הדבר המרכזי, והוא נראה לי הנקודה של בוש, זה הטרגדיה של התבונה. ואני רוצה להגיד לך משהו כזה. מתי את חושבת, שרון, מתו יותר נשים בלידה, בימי הביניים או ברנסנס?
אני רוצה לחשוב שבימי הביניים, שכן אנחנו רק מתקדמים כל הזמן.
אז התשובה היא שברנסנס. עכשיו, למה יותר נשים מתו בלידה ברנסנס? כי בימי הביניים את חיית בכפר, ומי שילדה אותך הייתה איזה סבתא שעשתה את זה 20, 30, 50 שנה, והיא ידעה את העבודה. כשאת יולדת ברנסנס, עושה את זה רופא, כי התקדמנו ויש רפואה. הרופא בא מהדיר אחרי שהוא טיבל בחזירים או בפרות, אין מושג של לשטוף ידיים, אין מושג של חיידקים, אין מושג של היגיינה, אין מושגים מודרניים, ואופ חוטפת זיהום ומתה. זאת אומרת, דווקא הקדמה, יש בה איזה גיהוקים מסוימים שהם קטסטרופליים, ואני חושב שה...
זה כמו שעכשיו אנחנו אומרים, טוב טוב, אנחנו בזמן מעבר. זאת אומרת, לפעמים כשיש קפיצה טכנולוגית גדולה, אבל אנחנו עדיין נמצאים בחיתוליו של העידן החדש, נגיד.
כן, יש לנו את הטכנולוגיה לגשת לכל המידע עלי אדמות באינטרנט, רובנו צופים בחתולים. זאת אומרת, יש איזה, הקדמה עצמה אינה מביאה איתה את הערכים, את הטוב. ועכשיו אני מציעה להבין את בוש ככה. מה עם המפלצות האלה? הן ביקורת על התבונה. הן ביקורת על התבונה האריסטוטלית שממיינת ומקטלגת ומודדת ושוקלת ומחלקת למחלקות ואומרת כל דבר זה ציפור, זה ברווז, זה יונה, זה ככלי. והנה, בוש אומר לנו, תקשיבו, העולם לא נגמר אצל אריסטו, הוא לא נגמר ברשימת מקולת הזאת של זה, ישנם תחומים של החוויה האנושית שמעבר לניתן לחושים, וזה הממלכה שלי.
הכאוס הזה, הכאוס והערבוב הזה, בין כל סוגי החיים, סוגי הזוועות והתענוגות, הכאוס הזה קיים, והוא לא בא לידי ביטוי במדע. זה מה שבעצם הוא אומר לנו?
כן, המדע בראשיתי הזה, התבונה הרנסנסית, בתבונה יש משהו מעצבן. תבונה היא דיקטטורית, היא לא דמוקרטית. אתה לא מעמיד להצבעה את התוצאות של משוואה ריבועית. יש אדישות לדעת הקהל במדע. יש בדיקטטורה של התבונה, יש איזה...
וטוב שכך, כשאחרת מדובר בפופוליזם פרופר, אם היינו מעלים כל דבר כזה להצבעה או ללייקים.
נכון, אבל את גם מבינה את הקטסטרופה, כיוון שלא מעמידים את זה להצבעה, אבל בעצם השנה היא 1500 ועוד לא יודעים כלום, אז מה אתם... מה אתם... מה אתם כל כך מלאים בעצמכם? זאת אומרת, יש איזה עניין ש... דיקטטורה של התבונה, האימה של התבונה, האכזריות של התבונה. אתה יודע, פתאום מענישים אנשים בכל מיני עונשים, וכן, פוקו ביקור על המשוגעים וזה, כל זה רנסנס. כן, אם היית משוגע בימי הביניים, טוב, אלוהים מדבר דרכך. אם אתה משוגע ברנסנס, מרחיקים אותך מהעיר וזה.
המשטור הגיע. בזכות התבונה. אני תחת כנפיה של התבונה, אפשר להגיד.
לגמרי.
מעניין מאוד. אז אלו המפלצות של אירונימוס בוש, ואני מודה לך מאוד לשבוע זה. עד כאן שעתיים שלנו, שלושה שיודעים. תודה רבה לאורחות, אלכס לויקר ותמנה הולצשטיין. תודה רבה למפיקה, תמר בנימין. תודה לדימה קרנצוב, שהיה על הביצוע הטכני. אתם מוזמנים להאזין לנו בשידור החוזר בשעה 8 בערב, או בצורה של הסקט ביישומון של כאן, או בכל יישומון אחר. אני שרון קנטור, נפרדת מכם. המשך יום טוב.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.